במוצ"ש האחרון הגיע לידי סרט, זאת אומרת, הסרט הגיע כבר בדואר ביום חמישי האחרון, אבל רק במוצאי שבת, אחרי כל שסיימתי את ניקיונות השבת, התפניתי לשבת ולראות אותו במכשיר הוידאו. והסרט דיבר על הגירוש של חומש. את הסרט בימה וכתבה ולפתה והפיקה וערכה מנורה חזני. היא בימאית וגם ממגורשי חומש. אני חייבת להגיד לכם שהסרט השאיר עליי רושם. כל זמן שאלתי את עצמי איפה הייתי אז לפני 10 שנים, איך לא יצאתי לרחוב לצעוק, לצרוח, מה עשו לנו, מה עשו להם, מה עשו לאחינו היהודים, איך פינו ככה יישובים. וזה הסיבה שהזמנתי לכאן את מנורה חזני, בימאית הסרט, לספר לנו קצת על מה שעומד מאחורי זה. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אז את עברת לגור בחומש בעקבות האינטיפאדה השנייה. והיישוב, כמו שאני ראיתי, הוא היה מורכב ממעט מאוד משפחות דתיות, ורוב היישוב משפחות חילוניות.
כן.
כן, אז זהו, אני כל כך מלאה ומוצפת ממה שראיתי שם, שאני לא יודעת מה כדאי להעביר קודם, אבל אני אקשיב לך.
כן, אני אסביר את הרקע ואז תוכלי גם לשאול מה שמעניין אותך.
בסדר.
קודם כל חשוב להסביר, היישוב חומש הוא היה קיים 25 שנים, הוא קם כיישוב חילוני. באינתיפאדה השנייה נרצחו 3 מהתושבים ביישוב, 3 גברים מבוגרים, בעלי משפחות. בנוסף, המצב הביטחוני היה מאוד קשה, ואי אפשר היה לנסוע לעבודה, ללימודים, לבית הספר, ואנשים, גם מי שהיה שר ביטחון, הוא היה אהוד ברק, ולא נתן מענה אמיתי, רק הפציצו בניינים ריקים ברמלה, שערפאת, עם אח שמו, היה גר שם, היה מבוצר שם. בעצם לא נתנו מענה, אז אנשים הרגישו, אמרו מה, אנחנו ברווזים במטווח, והתחילו לעזוב. חצי מהתושבים של חומש עזבו, והנותרים הבינו שלא יוכלו להישאר כך, וביקשו בעצם משפחות דתיות להצטרף. ואנחנו היינו בין המשפחות הראשונות שהצטרפו. לאט לאט הצטרפו 27 משפחות, והיו משפחות חילוניות ודתיות ביחד. עד שהגיעה גזירת הגירוש בעצם ונחתה עלינו. וזה היה באמת מאוד קשה. ועוד דבר רק חשוב להגיד ש... שביחד עם גוש קטיף, שהממשלה עושה 25 יישובים בגוש קטיף, יחד איתם עוד 4 בצפון השומרון, שזה לא קרוב, לא קשור, יותר קרוב לנתניה מאשר לאשקלון, ואחד מהם היה חומש, האחרים זה סנור, גנים וקדים.
כן, וכל היישובים האלה על טפם ויושביהם גורשו מהבתים. ואני רוצה להחזיר אותך ליום הזה, לאותו יום שנודע לך על זה שזהו. זה נראה משהו שהוא מציאותי כשאת מקבלת כזאת הודעה?
תראי, קודם כל זה לא נודע. את מבינה, זה הכל משמועות וכוונות ודיבורים, והיה נאום בכנס הרצליה של שרון, ששם הוא פלט משהו, וזה היה לא אמיתי, הרי שרון, זה היה נשמע לא אמיתי, כי שרון רץ לבחירות, הוא אמר, דין נצרים כדין תל אביב, זאת אומרת, אני אגן על נצרים. והוא היה אוהב ההתיישבות, שרון אהב את חומש, הוא היה ממקימי חומש, הוא אמר, חומש זה העיניים של המדינה. ואם לא היה חומש, היה צריך להמציא אותה. ככה הוא היה אומר, היה כל יום שישי מביא סיורים לחומש, אז אי אפשר היה, זה לא התקבל על הדעת בכלל.
כן, ולהזכיר לכולנו שזה לפני עידן הוואטסאפים והציוצים בטוויטר וכל
ה... כן, בקושי פלאפון היה.
כן.
כן, אז, ואת יודעת, אבל לאט לאט, כשהגיע אלינו שר בממשלה, והתחילו לבוא, ואת יודעת, לאט לאט מתחילים לגבש את החוק, ועובר בכנסת, ועובר בממשלה, ועובר ב... בכל התהליכים, לאט לאט, מתחילים להפנים שזה אכן אולי יכול לקרות.
בתחילת הסרט, את מלווה קבוצת אנשים שהם בעצם ארכיטקטים של החורבן. זאת אומרת, אנשים שהם בסך הכל אנשים טכניים, הם משליחים, כן? נשלחו לפרק, להרוז, והם כאילו לא סופרים אותך, הם לא קולטים שיש פה אנשים בתמונה, את הולכת עם המצלמה, והם ממשיכים לתכנן, פה נעשה ככה, פה.
הם מסתובבו ביישוב שלנו, ולידינו מדברים איך הם יעשו לנו את הבתים. זה פשוט משהו שהוא לא מתקבל על הדעת, ואיך בכלל נותנים לאנשים כאלה להיכנס, אבל זאת הסתירה, זה פשוט הייתה שם סתירה מובנית כל כך חזקה שהמדינה כאילו שולחת אנשים, ומדינה ציונית שמאמינה בהתיישבות שולחת אנשים להתיישב, וגם אנשים שמתיישבים, ופתאום היא באה ופשוט מושכת השטיח מתחת לידיים והורסת. זה משהו, אותה, זה משהו בלתי נתפס.
כן.
זה מאוד מאוד קשה. זו תחושה כאילו איזשהו אגרוף ברזל עומד למחוץ את החיים שלנו, ולא ידוע יבוא אחר כך. ותחשבי שאנחנו עוד היינו צעירים, אבל אנשים מבוגרים בגיל 50-60, ששם הייתה עבודה שלהם, או באזור השומרון, או... זה כל החיים, זה כל העתיד, זה הבית, זה המפעל, זה החברים, זה הקהילה, זה ממש להחריב את החיים.
כן, מעבר לאנשים, את יודעת כמוכם, שבאמת הצער הוא על החיים, היו גם אנשים ששקלו שם את יקיריהם, ויש משפט שרודף אותי מאותו רגע שראיתי את הסרט, לא נדבק הלחם לשניצל.
כן.
תתארי כן. את מה היה שם.
דני יהודה, אב לשלושה ילדים, תושב חומש, נרצח בדרך הביתה, ערבו לו מחבלים, ואחותו ובעלה, שזה הגיס שלו, את הגיס רואים בסרט, קוראים לו בני שלום.
כן.
הוא מראה פשוט את המקום שבו הוא נרצח, והוא אומר ש... אשתו התקשרה, אמרה, תעבור במקולת, לא הייתה בחומש מקולת, תביא לחם בדרך, ואני מכינה שניצלים, נעשה סנדוויצ'ים, ובאמת הלחם לא הגיע. השניצלים נשארו בלי הלחם, זה מה שהוא מתאר בעצם. וזה כאב, זה כאב, זה כאב כפול, משום שאנשים שמסרו את הנפש בשביל להתיישב ובשביל להיחס במקום, מתוך ידיעה שהם מגנים על תושבי הרצליה ונתניה וחיפה, ופתאום פשוט זו תחושה של בגידה. התחושה פשוט של בגידה.
אני מנסה להבין, לכל האורך הסרט, בעצם לכל אורך התקופה, המשכתם להאמין שזה כנראה חלום, וזה לא יקרה. כי לא באמת התכוננתם לעזיבה. ומתי נהיה הרגע הזה, שבו ככה נופלת התודעה, שזהו, די נגמר?
תראי, קודם כל, אנחנו אמנו... כן התכוננו למצב שזה יכול לקרות, אבל מתוך החלטה מודעת להאמין שזה לא יהיה, ושאם באמת כולם יאמינו שזה לא יהיה, אז זה לא יהיה. גם בעידודו של הרב מרדכי אליהו, שהוא כל הזמן אמר, היה לא תהיה, ושאלו אותו מה זה, זה נבואה, זה תפילה, הוא אמר גם וגם. כאילו שאם כולנו נאמין, אז באמת זה לא יהיה. היה פה מימד אשלייתי, שהוא באמת כואב, אבל אנחנו מתוך החלטה החלטנו שאם אנחנו מבחינתנו זה לא קורה, ואנחנו מקדישים את כל האנרגיות שלנו למאבק. זאת אומרת שגייסנו המון אנשים, שיפצנו בתים שהיו ריקים בחומש והכנסנו לתוכם משפחות, אספנו להם ציוד, מקררים, תנורים, מיטות, אוכל, היו מחנות נוער בחומש, היה ממש, היו תוכניות איך אנשים יצעדו ויגיעו ברגל, ואנשים גם נכנסו בדרכים לא דרכים, אנשים נכנסו בתוך ביובית, בתוך הביוב, בתוך המשאית ביוב, משום שהיא סגורה, ולא יכלו לתפוס אותם, הלכו ברגל, חלקם נתפסו ונעצרו, היה מאבק מאוד מאוד גדול. לצערנו לא הרחנו מספיק את הכוח החזק של המדינה, שהיא תפעיל נגדנו, וגם הייתה שם לוחמה פסיכולוגית מאוד מאוד חזקה, שהיא הצליחה, לצערי. אבל אנחנו בתוך החלטה מודעת, החלטנו שאנחנו מבחינתנו זה לא יקרה, ואנחנו לא נעשה שום דבר, כדי לשתף עם זה פעולה. באמת, ביום הגירוש, תראי, ברגע שראינו בטלוויזיה, את גוש קטיף נופל ככה כמו איזה מגדל קלפים, תוך שבוע, חשבו שזה ייקח חודש, בתוך שבוע, אפילו הצבא נערך לחודש של פינוי, גירוש, בגוש קטיף. עכשיו, אנחנו ישבנו בחומש וראינו בטלוויזיה איך פשוט אנשים קמים ויוצאים ועולים לאוטובוס, ככה רוב אנשי גוש קטיף עשו.
מה, וזה יחזב אתכם, כאילו?
מאוד. אנחנו ציפינו...
אבל מה יכלו לעשות? תגידי, מה, את יודעת, זה מזכיר לי...
יכלו לעשות המון דברים. תראי, זה קצת מכאיב הדיון הזה, יכלו לעשות המון דברים, זה לא כל כך משנה, אבל אנחנו ציפינו למאבק יותר תקיף. את יודעת, אפילו אם היו עושים כמו שאנחנו עושים, הוא פשוט לא לקום ולצאת, רק לשבת, קצת לברוח, קצת להסתובב בבית, לא לקום ולעלות. אז זה היה לוקח הכי הרבה, להסתובב ברחובות, זה היה יכול לקחת הרבה יותר זמן. בעצם שברו את התושבים, אז כבר זה היה מייאש. עכשיו, ברגע שראינו שהגוש כאילו כמעט נכנע, אז לנו כבר לא היה סיכוי, כי אנחנו היינו עוד ארבעה יישובים קטנים ויחסית חלשים ביחס למה שהיה בגוש קטיף. וגם המאבק הארצי, שהיה מאבק מאוד גדול של ציבור של מאות אלפי תומכים, ולמעלה מ-100,000 אנשים שפשוט הצביעו ברגליים נגד הגירוש, הגיעו לכפר מימון שלושה שבועות לפני הגירוש, בתקווה לצעוד לגוש קטיף. הבעיה היא שהמפקדי הצבא איימו על ראשי המתיישבים ש... אם יפרצו את כפר מימון ויתחילו לצעוד לגוש קטיף, הם יראו על המפגינים. יש פקודה שנקראת שמיים כחולים, שהייתה פקודה לראות.
וואו.
וראשי המתיישבים לא הסכימו לקחת על גבם את הסיכון הזה. הם לא יכלו לשאת את האחריות שירו על אנשים. בעצם ככה הצליחו לסרס את המאבק. גם ככה ובשיטות נוספות.
את מסתובבת עם זה,
אז
כן.
אז הבנו שהמאבק שלנו הוא סמלי. הוא מאבק להראות שיש מאבק, אבל הוא לא באמת, הבנו שזה לא יצליח. אבל עדיין לא הוצאנו כלום מהבית, ולא לקחנו שום דבר, והשארנו שם את הכל בהתחלה. אחרי הגירוש נתנו לאחד ממשפחה לבוא ולקחת את הציוד. אז בעלי הגיע ולקח את הציוד שלנו, וגם כל מיני אנשים שהתחננו במחסומים שיתנו להם לעבור, הם איכשהו הצליחו להגיע וארזו לנו את הדברים ולקחנו אותם.
הבתים שלכם נהרסו?
הבתים שלנו נהרסו, כל חומש הרוסה לגמרי, את יודעת, זה מראה הזוי. אחרי הגירוש עלינו לחומש כמה טעים, אז ראינו. רק שתביני, אני גרה עכשיו בשבי שומרון, זה 10 דקות מחומש, אני רואה את חומש מהחלון של הבית שלי, זה לא שחשב...
10 דקות? מה ההבדל להשאיר גם את זה וגם את זה, כאילו?
ממש.
או הפוך, כן, לתת גם את זה וגם את זה.
לא לתת, זה הזוי, את מבינה, זה גם לא נמסר לערבים, זה אין שם... חומש זה מקום אסטרטגי, רואים ממנו את כל השפלה, את תל אביב, את הרצליה, את ראשון לציון, הכל הכל רואים, הצבא מבין שזה מקום שאסור לתת אותו לערבים. חס ושלום, יושבים שם טילים, זה בערך 20 קילומטר בקו אווירי מנתניה, זה לא מקום שאפשר לתת אותו לשום ערבי, הם מבינים את זה.
מה מלחם אותך היום, מנורה, אחרי כל כך הרבה שנים? אחרי, אני שואלת מה מנחם אותך, כי באמת עבר דברים ותיעדת אותם וחיית את זה בנשך את עם הילדים הקטנים, בוודאי נולדו מאז עוד, אנחנו בסרט רואים 2 קטנטנים.
ברוך השם, היום יש לנו 6.
בלי עין הרע. אז החיים ממשיכים, אז אני שואלת, מה מנחם אותך בהקשר של גאולת הארץ, של תקומת היישוב היהודי בארץ?
כן, תראי, זו שאלה נורא טובה. אני אגיד לך משהו. יש ספר של שרי מנדל שהבן שלה נרצח בתקוע, שאומרת, והיא בעקבות הרצח שלו, היא גילתה את האמונה בקדוש ברוך הוא. הייתה נשואה לאדם דתי, אז היא קיימה כמה מצוות, אבל היא לא באמת חיה את האמונה שלה. והיא אומרת, והיא קוראת לספר שלה חסדי הלב השבור, היא אומרת, אין יום שאני לא מתגעגעת לבן שלי ולא מתפללת שהוא יהיה חי, ואני לא מצטערת ומתאבלת על מותו. מצד שני, אני לא מוותרת על מה שהרווחתי בעקבות הרצח שלו, שזה האמונה. ואני מרגישה בדיוק כמוה. מצד אחד, אני אומרת, הגירוש הוא אסון, ואסור לתת לו לקרות, וזה דבר שגרם למלחמות, לצוק איתן ועופרת יצוקה, ולערג של חיילים, ולתת רוח גבית לטרור, ועוד 1,000 נזקים מצד אחד. מצד שני, המכה הזאת עוררה אותנו, עוררה אותנו להבין המון המון דברים, ואני באמת שמחתי מזה. אני אומרת ממש בפה מלא, שאני חושבת שאנחנו כציבור, הציבור הדתי-לאומי, היה מאוד מאוד בפינה, ומאוד מחכה להכרה של הציבור החילוני, ולא לא מספיק, את יודעת, קצת גמגמנו, וכאילו ידענו, הייתה לנו דרך מאוד ברורה, אבל הסכמנו להגיד אותה רק לעצמנו, והמון אנשים בעקבות הגירוש הבינו, שאי אפשר להותיר את הנהגת המדינה בידי אליטה שמאלנית, שהיא 4% שמשתלטת על מערכת המשפט.
לקח הרבה שנים, זה כמעט עשור עד שהדברים התגלגלו, שהיום אומרים, אתם צדקתם, זה היה טעות, זה
עברנו דור כמעט. נכון, אבל בלי שאומרים, הרבה אנשים הבינו שהם צריכים להגיע לעמדות כוח, שהם צריכים להילחם בתקשורת ובמערכת המשפט ובשלטון ובממשלה, וגם בכיכרות. ללכת, להחזיר בתשובה, לגור בערים, ללכת ללם ישראל, לא בגלל שאנחנו לא היינו בסדר, אלא בגלל שאין מה לעשות, זו תקופה משמעותית. וציבור שלנו צריך לקום ולהניק, זה דבר אחד שאותי הוא מאוד עודד, שאני מבינה שבלי המכה הזאת, לצערי, לא היינו מתעוררים. זה דבר אחד. דבר שני, אני הבנתי מתוך לימוד, ממש עשיתי עם עצמי תהליך מאוד גדול, של לימוד של המשמעות של הדבר הזה. והבנתי שבעצם מדינת ישראל היא קמה מדינה ככל המדינות, כמדינה כאילו חילונית ודמוקרטית, כי אין מה לעשות, כי האויבים שלנו, אם הם היו יודעים את הייעוד האמיתי של המדינה, היו הורגים אותנו כשאנחנו קטנים. אבל בעצם אנחנו לא יכולים יותר להישאר כמדינה חילונית, רק חילונית. ברגע שאנחנו נשארים רק כמדינה חילונית שלא מזדהה כעם ישראל, כי לא קוראת בשם השם, לא שואפת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא שואפת להביא לעולם בשורה מוסרית, אז אנחנו נשאר בקטנות שלנו, ואנחנו נתחיל להיות מדינה שאוכלת את עצמה. זאת המשמעות של הגירוש מבחינתי, של להבין שהתקופה הזאת נגמרה. וזה כואב. הלידה, זה ממש לידה. זה לידה של עם ישראל, של התפקיד האמיתי שלו, של בשביל מה שיבת ציון? לא באנו להיות שיבת ציון כדי לעשות מצד הגאווה בתל אביב. הסבתא שלי לא באה לארץ ממרוקו, והסבתא השנייה לא באה לארץ מפולין כדי לעשות פה מצד הגאווה. ממש לא. זה לא החלום שלהם. יש לנו חלום אחר. של לבנות את בית המקדש, של לעלות להר הבית, של... והחלום של עם ישראל לא ייגמר כאן, הוא לא ייגמר בזה. אבל כדי שאנחנו נצא מהתודעת גלות שלנו, והמסכנות שלנו, והפחד שלנו מהווים, אנחנו צריכים קצת לקבל מכות, וזה כואב. להוציא אותנו מהגלות זה כואב. והגירוש הוא חלק מהכאב הזה לצערי.
מנורה חזה, אני יכולתי עוד לדבר איתך עוד ועוד, היו עוד כמה דברים של יחסי דתיים חילונים בתוך הסרט חשובים, אני ממליצה לכולם לראות את הסרט, התנערי מאפר קומך, אותך זה נייר, אותי זה גם מתחיל לדקדק ולנער, מאחלת לכולם, לכל מי שיראה את זה, עשור לגירוש, באמת להתנער, וכאן אמן. אמן.